טוב, שלום. אני עושה עם זה עכשיו כלים. זה נושא שגם נידון בשנה שעברה בהקשר של כשרות, אבל ניתן את הדגש יותר כמובן על הקשר של פסח. בעיקרון הדיני הכשרת כלים לומדים מפרשיית מדיין בספר במדבר, פרק למד א', שם לומדים את רוב ההלכות. גמרא והמשנה בעבודה זרה בדף עיני עמוד ב' אומרת שכל כלים שנלקחים מן הגויים הם זקוקים להכשר, וההכשר הוא בהתאם לשימוש. כן, יש את הדין של כבולו כך פולטו, כך אומרת הגמרא בפסחים בדף למד, שכל דבר כמו שהוא בולע ככה הוא פולט, ולכן אלה אם הוא בלע, חשש שלנו כשתשתמש בכלי בדבר שמפליט את הטעם על ידי חום או משהו כזה, אז זה ייפלט חזרה למאכל, ואנחנו צריכים לדאוג לכך שזה לא יקרה. אז מה שנעשה היום זה נחלק את סוגי הבליעה. יש לנו דבר שבולע על ידי צונן, דבר שבולע על ידי חם, ודבר שבולע על ידי צלי, כאילו על ידי יבש, אש ישירה. אז נדון בכל אחד מהם ונאמר את מה שהכללים, היסודות כמו שאמרתי, וניתן גם את הדוגמאות של הדברים המעשיים, איך להכשיר אותם. לפני זה רק נקדים שתי הקדמות שחשובות. א', איך אנחנו קובעים מה השימוש? זאת אומרת, דיברנו נגיד, אם אמרנו שיש לנו צונן, חם ונגיד אש, כן, זה על ידי מים חמים. אז איך אנחנו יודעים אם הוא נמצא באחת הקטגוריות האלה? על פי איזה קטגוריה אנחנו מחליטים איך להכשיר אותו, כן? דבר שאנחנו משתמשים בו גם בצונן וגם בחמין. או דבר שפעם בין אנחנו שמים אותו גם ממש על האש. האם צריך להכשיר אותו על פי זה או על פי, על פי הדרך הרגילה, רוב השימוש שלו? זה הקדמה ראשונה, והקדמה השנייה זה סוג החומר. האם יש התייחסות גם לאיזה חומר אנחנו מדברים? אז כך, לגבי הראשון, שיעור השימוש בכלי. אז איך קובעים את זה? אז התוספות בעבודה זרה, בדף עין דלת עמוד ב', אומר שהולכים גם אחר מיעוט התשמיש. ולכן, גם אם משהו בלה פעם אחת ורותחים, אז, או ממש על גבי האש, אז צריך להחמיר, כן? שם הוא מתייחס לסכין, שגם היו לפעמים משפדים איתה, את הבשר, או מה שזה לא יהיה על גבי האש, אז אף פי שבדרך כלל אתה חותך דברים צוננים או דברים חמים, במקרה הזה אתה ממש משתמש על האש, ואז צריך אפילו ליבון. זה טענתו של התוספות שם, וגם המורדכי ככה סובר. לעומת זאת, ראשוני ספרד, כמו הר"ן במסכת פסחים, והרש בבשות שלו, כולם הופיעו בדף מקורות, אז הם אומרים שעורכים לפי רוב התשמיש של הכלי. זאת אומרת, כדי להגדיר את גדר ההכשר, מה שנדרש לנו זה דווקא הרוב, ולא הולכים על פי פעם אחת. עכשיו שוב, אני מזכיר, כמובן שפה אנחנו בודקים את שיעור השימוש בכלי. אבל אם נגיד, אדם משתמש ביתר באיזשהו כלי, ופעם אחת הוא נאסר, אז אני לא אומר, טוב, בוא נלך לפי רוב השימוש, והוא בסדר. אלא ברור שפעם אחת שהוא ישתמשו בו באיסור, צריך יהיה להכשיר אותו, כן? זאת אומרת, ברור שאנחנו לא מדברים על בליעת איסור לעומת בליעת היתר, אלא בתוך הבליעות, איזה סוג הכשר רק צריך. ברור שצריך הכשר, רק השאלה אם צריך הכשר ברמה הכי נמוכה או ברמה הכי גבוהה. פה אנחנו דנים מהו סוג השימוש שאתה משתמש. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, נגיד יש את הבניות אפייה, שאתה אופה בהן בתוך התנור, אז מה צריך להכשיר אותן?
ליבון.
כן, נניח. אז שלום. נניח שאתה בניות אפייה שאתה צריך ללבן אותם. אבל הם בלעו, איך הם בלעו? נפלה טיפה של רותחים, כשהם היו קרות לגמרי, נפלה טיפה עליהם של איזה משהו, אם אנחנו מדברים בפסח, נפלה טיפה של חמץ עליהם. אז עכשיו צריך להכשיר אותם בליבון, או צריך להכשיר אותם בעירוי מכלי ראשון, אם עפה עליהם טיפה. מה אתם אומרים? לא, אבל נניח, אני לא רוצה להכשיר אותם בליבון, נניח, כאילו, כן, נניח שאני רק צריך להכשיר אותם, זה משאיר אותם לחמץ, אבל נגיד נפלה טיפה של איסור. בסדר, אני רוצה להכשיר אותם עכשיו, אז אני צריך עירוי כלי ראשון, או שאני צריך יהיה ליבון במצב הזה? מה? מה אתה אומר? אז צריך את הליבון שזה החמור יותר? פה זה מקרה הפוך כאילו ממה שאמרנו קודם. אנחנו מדברים כרגע על הכשר כלים לפסח, והשאלה היא איך לקבוע איזה רמה של הכשר. עוד לא דיברנו מה עושים בכל הכשר, אבל השאלה איך לקבוע. אז באופן עקרוני אנחנו, זה כמובן הכי חמור, וזה הכי קל, ואמרנו שיש מחלוקת בין הראשונים, האם הולכים לפי רוב תשמיש או לפי מיעוט תשמיש. אמרתי שיש שני הסתייגויות לדבר הזה. א', שמדברים פה על איזה בליעה, אבל ברור שאם פעם אחת בלו באיסור, אז יצטרכו להכשיר. שתיים, לכולה. בדבר שרוב תשמישו הוא נגיד באש, כן? אבל הפעם הוא בלה רק בצורה של חמין, אז במקרה הזה, ברור שאני לא אצטרך להכשיר אותו על פי רוב תשמישו. למה? כי הוא לא בלה באופן האסור. אז למרות שבדרך כלל הוא בולע באש, את אותה פעם שהיא האסורה, את אותה אני יכול להכשיר רק בעגלה או בעירוי מקרה ראשון. אפילו שהדבר הזה בדרך כלל משתמשים בו באש, במקרה הזה, כיוון שהוא בלה רק בצורה נמוכה, אז זה מספיק לי רק, אם אני יודע שזה המקרה הספציפי, אז מספיק לי להכשיר אותו רק ברמה הנמוכה, אבל אני לא צריך להכשיר אותו במשהו בדרך כלל בולע. כן, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה בפסח, שכל השנה אתה משתמש בו, כי זה יותר, פתאום מגיע פסח, ואז עכשיו אני צריך לבחון את הכלי, איך להכשיר אותו. ונראה בהמשך, שיש לזה הרבה הרבה השלכות, לגבי שולחן, לגבי קיו, לגבי כל מיני דברים, שבאופן עקרוני אתה לא משתמש, אתה לא מבשל על השולחן, ויכול להיות פעם אחת שתיקח גוש של תפוח אדמה, או גוש של איזה משהו חם, תשים חלות על גבי, חלות רותחות שעכשיו יצאו מהתנור, שים אותם על גבי השולחן, אז יכול להיות שזה בולע ממש מכלי ראשון, ואז כאילו צריך להכשיר אותו בצורה הרבה יותר משמעותית, מאשר רק לשפוך עליו מים. כן, כי בעצם פעם אחת יכול להיות שהשתמשת בו בחמץ, בצורה ישירה של אפייה, כאילו על גביו. אבל נדבר על זה עוד בהמשך. רק זה דוגמאות כדי לסבר את האוזן. מה הפסק בזה? השולחן ערוך פוסק בהלכות חמץ. הוא מצא בסימן תפנון א', סעיף ו', הוא פוסק שהולכים לפי רוב התשמיש. זאת אומרת, לא צריך לחשוש לכל שימוש קטן, מספיק ללכת לפי רוב התשמיש, והרמה אומר שהולכים וחוששים גם למיעוט. אפילו דבר אחד שקרה, אתה צריך לחשוש וללכת לזה. משנה ברורה אומר שגם מה שהשולחן ערוך הקל, זה רק לגבי כלי שאינו בן יומו. זאת אומרת, זה גם דבר שנזכיר אותו פה הרבה, שכיוון שכלי שאינו בן יומו, כלומר שעברו עליו 24 שעות מהשימוש, אז הטעם שלו ממילא פגעו, אז כל זה רק חובה להכשיר אותו מדרבנן, שגזרו שמה תשתמש בזה כשזה בן יומו, ולכן הקלו יותר בהכשר שלו. של ללכת על פי הרוב, ולא ללכת על פי המיעוט. ושוב אמרתי,
שהשתמשת בה אפילו פעם אחת לדבון, פעם אחת אחרת הגעת לעושה
משהו עם איך. כן, אז אתה צריך להכשיר כן, אבל עוד נדבר, בליבון יש כמה קולות מצד עצמם, אבל עוד נדבר על זה. בסדר? זהו, זה לגבי העניין הזה, אם ללכת אחרי רוב אחרי המיעוט, אז אמרנו יש מחלוקת שולחן ערוך ברמה, וזה משמעותי, נדבר על זה עוד בהמשך. עכשיו לגבי חומרים שונים של כלים, זו עוד הקדמה נוספת לפני שאנחנו מתחילים ממש, איזה חומרים צריכים הכשר או יכולים להיות מוכשרים? אז בתורה, מה אמרנו, כל הפרשייה הזאת נלמדת בכלי מדיין, בספר במדבר, ושם מדובר על מתכות. כן, מדובר שם את הכסף, את הזהב וכו', והריף משווה בין כלי כסף וזהב, כלומר בין הדברים מתכות, גם לעץ ואבן. זאת אומרת, גם כלים מעץ ואבן מכשירים אותם באותה צורה שמכשירים את הדברים הללו. מה לגבי פלסטיק וגומי? אז גם כן משווים אותם לעניין זה למתכת, וגם אותם אפשר להכשיר בעגלה כמובן, ליבון כבר לא רלוונטי, כי ממילא הם ימסו, אז גם לא משתמשים בהם בליבון. שוב, אמרנו כבולו כך בולטו, זה דרך ההכשר. ולכן את אותו דרך שמשתמשים כמו שבמתכות, ככה גם אפשר להכשיר את כלי הגומי והפלסטיק. כמובן, אלה הם כן, הם ממש מחורצים וכו'. אז לכן גם צלחות פלסטיק או דברים כאלה, אפשר להכשיר אותם, אבל בניגוד לכלי המתכת שהם נשארים חלקים שמשתמשים בהם, כלי הפלסטיק הם לפעמים נחרצים על ידי הסכין או משהו כזה, ואז במצב כזה כבר אי אפשר יהיה להכשיר אותם, אלא יצטרכו לקנות חדשים לפסח. כך גם לשאר השנה, כן? כי ברגע שזה מחורץ, אז יכול להישאר שם בעין, שאין אפשרות לנקות אותו. וכל מה שאנחנו מדברים זה רק להכשיר כדי להוציא את מה שבלוע בפנים, שהוא לא יחזור ויפלט לנו שנשתמש בזה בפסח. אבל ברגע שיש גם בעין, זה לא יעזור לנו, כי הוא נשאר שם, ואז הוא תמיד יפלוט. גם אם תעשה לזה עגלה, עדיין מה שעוד בלוע בפנים, מה שעוד נמצא בפנים, יכול תמיד לחזור ולפלוט. נדבר על זה כשנדבר על עגלה, נראה איזה תנאים יש לעגלה, ואז נראה שברגע שיש לכלוך שקיים, יש תלעים, יש חריצים, יש כל מיני דברים שמעכבים מלעשות את דרך ההכשרה הרגילה. מה לגבי כלי חרס? אז כלי חרס, הגמרא אומרת במסכת פסחים שאי אפשר להוציא את האיסור שבהם לעולם. כן? זאת אומרת, מה שבלוע בפנים לא יוצא לגמרי. מה הכוונה לא יוצא? אם הוא לא יוצא, אז שישאר שם וזהו, ואני אשתמש. מה אכפת לי? מה שנבלע, נבלע ולא יוצא, אלא הכוונה לא יוצא לגמרי. כל פעם יוצא קצת. אז גם אם תעשה לו הכשר, זה לא מבטיח לך שבפעם הבאה שתשתמש, זה לא יפלוט לך טעם אסור. ולכן אין אפשרות להכשיר אותו, אלא תמיד יכול להיות שהוא יפלוט את הטעם שכבר בלוע, אם זה חמץ, אם זה איסור, אז אין דרך להכשיר אותו. הגמרא מציעה להכניס בתוכו גחלים ולעשות בו ממש ליבון ולשרוף. יש הבדל בין לשרוף לבין להפליט. יש עגלה עם הפליטה, אבל ליבון הוא ממש שורף. אבל פה היא אומרת שזה חוששים שזה יפוצץ את הכלי וכדומה, אז לא סומכים על זה, וככה גם באמת פוסק השולחן ערוך, שאין אפשרות להכשיר כלי חרס. אלא אם כן ממש, קיצור לא עושים את זה, ולכן כל דבר שהוא מחרס, חרסינה וכדומה, אין לנו אפשרות להכשיר אותו בפסח. ציפוי קרמי, אז גם כן לגבי זה, יש ספק בקיצור אם זה בין מתכת לחרס, עד כמה להגדיר אותו בדיוק, את הדבר הזה. אם משתמשים בו בקר, אז כתוב בפוסקים שאפשר להגעיל אותו, להשרות אותו 3 ימים, וכל פעם להחליף את המים. אבל גם בזה יש כאלה שהסתייגו, שאמרו שאולי זה רק לגבי יין של נסך, שלגביו נאמר הדין הזה, אבל לגבי חמץ וכדומה זה לא יועיל. חופן, כלי, חומר שהוא קרמים, אז יש לגבי זה ספק. אז עדיף כנראה לא להשתמש בדבר. זה יותר דומה לחרס מאשר למתכת. בסדר, הדבר האחרון שאני מדבר עליו מבחינת החומרים זה זכוכית. מה הדין של זכוכית? זכוכית דומה לחרס, או שמה יש לה בכלל גדר אחר לחלוטין. אז כאן הראשונים נחלקו בזה. הגמרא לא מתייחסת משום מה לדין זכוכית באופן מפורש. הגאות מימוניות מביא את דעת רבנו יחיאל, שהוא אבא של של הראש, והוא אומר שהם דומים לכלי חרס, שאין אפשרות להכשיר אותם, הם עשוי מחול, יש להם את אותו דין של כלי חרס, כמו שכלי חרס בולע ולא תמיד מפליט, ככה גם כלי זכוכית. כן, וממילא הפך את כלי זכוכית לדבר הכי חמור. לעומת זאת, פה זה מפליא שבראשונים יש דעות הפוכות לגמרי. הרביה אומר בהקשר הזה בדיוק הפוך. הוא אומר שכלי זכוכית, בגלל שהם חלקים, הם כל כך חלקים עד שהם לא בולעים שום דבר. זאת אומרת, כיוון שלא נבלע בהם שום דבר, אתה מבשל נגיד בצלחת זכוכית, אתה אוכל בזה בשר, אתה יכול מיד אחר כך לשטוף את זה ולאכול חלב חם, כי זה לא בולע. הרי מה כל הסיבה שאנחנו צריכים להכשיר כלים? כי משהו נבלע בפנים, ועכשיו כשאני אשתמש בזה זה ייפלט חזרה. אם לא נבלע, אז זהו, אז אני ניקיתי את זה. כרגע אין פה כלום. הזכוכית הזאת תישאר מבריקה ומצוחצחת, כי אין בפנים שום דבר שנבלע. ממילא הוא אומר, כיוון שזה כל כך חלק, אז היא לא בולעת, ואין צורך להכשיר אותה בכלל. לא בין בשר לחלב, לא בין טרף לקשר, ולא בין פסח ליום חול. כן? ויש כאלה שבאמת משתמשים בכלי זכוכית כל השנה. גם בפסח, גם לבשר, גם לחלב, כי זה כאילו לא בולע, זה הפתרון הכי טוב שיש. לא צריך להסתבר, זה אף פעם לא מתבלבלים, וזהו. ככה גם סוברים הרבה מהראשונים, זה לא רק הרעבייה, שזה איזה ראשון מאשכנז נידח, אלא גם הרן והרשבה והראש. יש כמה וכמה פוסקים, כמעט רוב הראשונים ככה סוברים לגבי כלי זכוכית. היחיד שלא סובר ככה זה הגאות מימוניות. אבל מה לעשות? שהרעבייה באמת, השולחן ערוך באמת פוסק. לכולה בהקשר של כלי זכוכית, ולרמה אומר בדיוק הפוך. רמה אומר שכלי זכוכית הם כמעט כמו כלי חרס, ואין להם הכשר. זה נפסק באור החיים, בסימן תפנון א', סעיף כ"ו, וגם פה, אז זה באמת, לדעת הרמה, זה הפסד גדול, כן? כי אם ככה זה היה הרבה יותר מפשט את הבעיה להשתמש בכלי זכוכית, אבל לפי שיטתו, כיוון שהוא רואה את כלי זכוכית כמו כלי חרס, אז זה הופך את זה להיות יותר חמור. עכשיו, מה עושים בכל זאת? יש כאלה שכן מנסים להכשיר כלי זכוכית. איך? אז אחרי האדם מציע, אומר, שאם השתמשו בזה בקר, נגיד כוסות שתייה וכדומה, שיכול להיות ששתית את זה יחד עם מוגה או משהו כזה, ואז נבלע בזה קצת חמץ, אז מה עושים? אז אפשר להכשיר את זה על ידי עירוי של המים האלה, מה שדיברנו, להחליף את המים כל 24 שעות, 3 פעמים, זה פועל על זה להוציא את מה שנבלע בזה. כן, כשהשתמשו בהם בקר, אנחנו מדברים, כי ככה גם בחרס, אם השתמשו בהם בקר, צריך להכשיר אותם בצורה כזאת. אם השתמשו בהם בחם, שזה יש דורלקס ופיירקס וכל הדברים האלה שמכניסים אותם ממש, שמים בהם ממש אוכל חם, אז הוא כותב שניתן להגעיל אותם. והאיגרת מוישה אומר שצריך להגעיל אותם 3 פעמים, כאילו שכלי זכוכית הם יותר חמורים מהרגיל וצריך להגיל אותם שלוש פעמים. זה אגרות משה, גם הר צבי. ודברים שהם ממש ממש נמצאים על תבניות אפייה, שממש נכנסות לתוך האש, כן, לא רק שמערים, אלא שממש מכניסים אותם לתנור, זה אומרים שאין לזה שום תקנה, וצריך ליבון חמור, וזה בלתי אפשרי בזכוכית, אז לא להגיל אותם בכלל. אז כן, אז בכלי זכוכית אנחנו מגיעים מהשולחן אור, שממש לא צריך לעשות להם כלום, אפשר להשתמש בהם ככה, בין השיטת הרמה וכל הפוסקים האשכנזים אחריו, שבעצם אומרים שתלוי, אם זה קר, אז אפשר להחליף את המים שלוש פעמים, אם זה חם, אז מגילים את זה שלוש פעמים, ואם זה משהו שממש מכניסים לתנור, אז אסור להשתמש בזה בפסח וצריך לקנות חדש. בסדר? זה לגבי זרוכית.
ואם מגילים זרוכית זה שובר בהתקדים, לא?
לא, אז עובדה שהם מכניסים את זה לתוך מים חמים, כאילו שמים בזה את האוכל החם ולא קורה לזה כלום. כאילו, אם זה משהו שמשתמשים בו בחם, אז גם כנראה שכשתגיל אותו לא יקרה לו שום דבר.
אז לא, אם להגיל.
אז אם משתמשים בזה בחם, אז צריך להגיל את זה שלוש פעמים. כן. לשיטת הרמה, אשכנזים, אז האגרות משה אומר שצריך להגיל את זה שלוש פעמים. לא כמו רגיל, אלא יותר חמור, בגלל שאמרנו שזה קרוב לכלי חרס, אז מצאו איזשהו פתרון ששלוש פעמים מופיע ביחס לדברים אחרים אמנם, אבל יישמו את זה לכלי זכוכית. בסדר? זהו. זה לגבי החלוקה הבסיסית הזאת שדיברנו, גם לגבי החומרים וגם לגבי איך אנחנו קובעים. אחרי שקבענו מה התשמיש של הכלי הזה, אז עכשיו אנחנו נראה מה הדין בכל דבר ודבר. אם התשמיש של הכלי הזה הוא צונן, לדוגמה כוסות שתייה, שאני שותה בהם מים קרים או משהו כזה, או דברים אחרים, יכול להיות שלפעמים נפלו שם כמה פירורים וכדומה, יכול להיות שפעם שמתי בהם קפה, שאולי עשוי היה מאבקה של חמץ או משהו כזה. אבל באופן כללי אני שותה בהם קר, אז הדין הוא שבצונן, צונן לא בולע שום דבר. כן? מספיק לשטוף, לנקות, אין צורך להכשיר את זה. כל מה שנאמר בכלי מדיין היה כשהשתמשו בזה ורותח. אם משתמשים בזה בצונן, אז חוץ מסכין, שיש לו דין קצת יותר חמור, שגם בצונן הוא מבליע, כן? במקרה של חריף זה עוד יותר חמור, או מקרה של משהו שמנוני, אז זה חמור הדין של סכין, אבל כל שאר הכלים מספיק לשטוף. לכן אפשר להשתמש בקופסאות פלסטיק, קופסאות יחסון, מקרר, כל זה, פשוט מנקים וזהו. אין שם שום בליעה, לא צריך לקנות את הכל חדש לפסח, כל הדברים הללו שהם משתמשים בהם בקר, פשוט שוטפים ומשתמשים בזה גם לפסח. בסדר? זה לגבי כל הדבר שצונן, אין לי פה יותר מדי מה להגיד, פשוט מנקים וזהו. דבר שלא ככה זה מיקסר. מיקסר, שמה יש לנו את החמץ עצמו שנמצא בפנים שתופח. זה דין של בית שעור, הגמרא מגדירה את זה, מקום ששם החמץ תופח, ולכן במיקסר, שם המצב יותר מסובך, גם מלבד זה שיכולים ליפול פירורים, ולמדתם שפירורים בפסח, אם הם נופלים, זה לא בטל אפילו באלף, אז אפילו ליפול הפירור הכי קטן שיש, מאיפשהו, וזה קורה, לפעמים הבצק עולה ונתקע שם בתוך העסק הזה, ואז כשאתה מפעיל אז זה מתפורר ונופל לתוך העיסה וזהו, והלך הכל, הכל יהיה חמץ. אסור להשתמש בזה בפסח. אז לכן מיקסר זה מאוד מאוד בעייתי בפסח. גם המכשיר עצמו וכל שכן הקערה. אז מי שבכל זאת כן רוצה להשתמש בו, צריך לנקות אותו בצורה מאוד מאוד יסודית, שלא יישאר בו שום בכלל פירור. כן? אז זה פתרנו את הבעיה של חמץ בעין, שלא ייפול לתוך העיסה. לגבי ההבלעה שיש כתוצאה מהעיסה שתופחת, אז זה בקערה עצמה. את הקערה, הדין שלה שצריך להגעיל אותה. זאת אומרת, למרות שמשתמשים פה בצונן, כאן הדין הוא של הגמרא בפסחים, שיש איזה דין שכאילו בולע בחם וצריך להגעיל.
יש ביטול כן. של החמץ,
מה? מה זה?
יש ביטול.
מתי?
מבטאים את החמץ
פי פסח.
שאתה לא
רואה.
שמה? אתה לא רואה. אם אתה לא רואה את זה.
כן.
כמה צריך לפתוח את המיקסר?
לא, אני לא אמרתי שצריך לפתוח, אבל אם יוצר מצב שנתקע, לפעמים יש באיפה שהמלוש נמצא. אז יש שם לפעמים הבצק עולה ונדבק בתוך המסילה. עכשיו, כשאתה מסובב את זה, אז החמץ שהיה בפנים יכול לפעול בפנים. עכשיו, הוא לא תמיד מתבטל ממאכל כלב. גם אם עשית ביטול, ברגע שאתה תאכל את זה בפסח, אז אתה מחשיב את זה, ואז זה חוזר ונאור והכל נאסר. עכשיו, זה לא מתבטל בערב, זה לא מתערבב בערב פסח שאפשר להגיד שזה בטל בשישים, זה מתערבב בפסח עצמו. אם זה מתערבב בפסח עצמו, אז זה לא עובר לך. אז לכן, גם אם ביטלת את זה והשווית את זה כאפר, הבנתי שזו השאלה שלך, זה עדיין לא עוזר כשאני בא לאכול. כשאני בא לאכול, אז חוזר ומחשיב את זה, אפילו שזה משהו. בא לי רע ובא לי מצב, מדברים פה שאתה רוצה לאכול את העוגה הזאת, לא רק שהיא תהיה לך בבית. אז ברגע שאתה, אז אין בעיה להשאיר את זה. אם אתה לא רוצה להשתמש במיקסר, תנקה נורמלי וזהו, ותשאיר אותו וזהו, ותבטל. כל הביטול הזה, יהיה לך לבא לי רע ובא לי מצב, אבל פה יש לך בעיה שהחמץ הזה עלול להיכנס לך לתוך העיסה של האוכל שלך בפסח. אז לכן אמרתי, צריך לנקות את זה בצורה המקסימלית שאפשר. שוב, כל מה שאנחנו מדברים, להכשיר כלים, זה כמובן רק אם אתה רוצה להשתמש בהם. אתה לא רוצה להשתמש, אתה לא עובר על בלוע בבא לי רע ובא לי מצב. פשוט שם את זה בארון, וזהו. גם עושים מחירה, אמרנו, וגם עושים ביטול, וגם עושים ביאור, ועושים את כל הדברים כדי להיפטר מבא לי רע ובא לי מצב. אותו שכחנו. עכשיו אנחנו מדברים על לאכול בפסח, רוצה לאכול. אז אני צריך להשתמש בכלים. אז ברור שפה אני צריך יהיה לדאוג לכך שהחמץ ייעלם לגמרי. לא יועיל לי כל הפתרונות של הביטול וכו'. בסדר, אז זה לגבי העניין של מיקסר. בסדר? אז מיקסר גם כן הזכרנו. עכשיו, מה עוד נדבר? נעבור לחם, כן? לגבי חם, אז שוב, אמרנו כבולו, כך פולטו, כך אומרת הגמרא בפסחים, בדף למד, זה הדבר המרכזי שיש לנו ביחס לעניין הזה. אז מה זה אומר? זה אומר שכל אחד לפי דרגת החום, אם אתה משתמש בזה בכלי ראשון, כלומר על האש, אז אתה צריך להכשיר את זה בהגעלה. ואנחנו כמובן נפרט מה זה אומר להגעיל, איך עושים את זה ומה צריך לעשות כדי שזה יעבוד. זה דבר אחד. אם אתה עושה את זה בעירוי כלי ראשון, בדוגמה, אתה לעולם לא משתמש, אף פעם זה לא יישב על האש. תמיד אתה רק תערה לתוך זה משהו. או יכול להישפך על זה משהו חם או משהו כזה, אז זה עירוי כלי ראשון. גם כן, לא צריך. לא צריך להגיל את זה דווקא. אתה יכול לקחת מים מקומקום ולשפוך על זה. אם זה משהו שהוא כלי שני, אז גם כן, אז יהיה מותר לשים קערה עם מים חמים ולשים את זה בפנים וזהו. בסדר, אז זה לגבי העניין הזה, שמספיק את אותו שימוש שבו אתה משתמש להכשיר, ולא צריך כאילו לעלות קומה. וגם מכסה, נגיד מכסה שהוא בולע, אז הוא בולע, זה נחשב כמו כלי ראשון, למרות שהוא בולע מעדים, מגדירים את זה כאילו הוא מתבשל, כאילו הוא האסיר עצמו, לכן גם את המכסה צריך כלי ראשון. אבל מה שדיברנו מקודם, זה מאוד חשוב, לדוגמה סכום, שנגיד שאתה אוכל אותו, אתה לא מבשל איתו, אבל אם אתה מבשל, אז יכול להיות שאתה מכניס אותו לתוך הסיר, ואז איזה דין צריך, במה צריך להכשיר את הסכום הזה? מה? בעגלה, כי אתה שם אותו בפנים. אבל אם נגיד אתה רוב הפעמים אוכל איתו על השולחן, ופעם בי אתה שם אותו בסיר, אז יכול להיות שפי שיטת השולחן ארוך, אולי לא נצטרך להכשיר את הסכום בעגלה, מספיק לשפוך עליו מים וזהו. למה? כי רוב שימושו הוא בכלי שני. אני משתמש בו אחרי שכבר אוכל נמצא בצלחת, כן? אבל פה נראה לי שכן מחמירים, שכן מגילים את הסכום. אבל יהיה צלחות, צלחות אף פעם אתה לא שם אותם על האש, אתה תמיד מוזג לתוכם, אז לכאורה הצלחות לא צריך להגיל, פשוט שופכים עליהם וזהו. כן, אם מדובר בצלחות שאפשר להכשיר אותם, בדרך כלל הם חרס, אז אי אפשר, וסרוכית לפי דעת אשכנזים גם אי אפשר. לפי דעת השולחן ערוך ממילא לא צריך להכשיר, אז זה פחות רלוונטי. בסדר, אבל אני נותן לכם רק את ההקשר של מה שזה משמעותי. עכשיו נדבר על דברים נוספים, שולחן. נגיד השולחן האוכל שאתם אוכלים בו בבית, איך צריך להכשיר אותו? אז בואו נראה, מה עושים עליו? שמים את הלחם קר. אז אם זה קר, מספיק לנקות, נכון? אבל לפעמים אנחנו אוכלים דייסה או משהו כזה, וזה נשפח, כן? אם זה נשפח, אז זה בולע באיזה צורה?
ואין לך מפה.
אה?
ואין לך מפה.
ואין לך מפה, נניח, כן. אם תמיד אכלת עם מפה ואף פעם זה לא חדר לשולחן, שזה לא סביר כל כך, לפעמים נשפח וזה, זה לא סביר כל כך, אבל נניח שכן, אז לא צריך בכלל להכשיר, כן? כי המפה בעצם חוסמת. תמיד אמרנו, צריך שיהיה מעבר של בין אוכל לכלי. אבל כלי וכלי לא מעבירים טעם. לכן אם נגיד יש לי סיר בשרי וסיר חלבי, שהם נוגעים אחד בשני, אז הטעם לא עובר ביניהם. כן? רק אם יהיה לכלוך באמצע, אז הטעם יעבור. ולכן הרבה פעמים נגיד שמים שני ניילונים במיקרוגל, או שתי מפות. למה? כי ברגע שאני שם שתי מפות, או משהו כזה, אז הטעם אף פעם לא יעבור. כי ברגע שבפנים אין לי משהו שיכול להעביר את הטעם, אז זהו, הטעם נתקע במפה הזאת. הטעם שהיה בשולחן נשאר במפה הזאת, וזהו, ולא צריך להכשיר שום דבר. כי ברגע שיש לנו חוצץ של שני דברים, אז זה ממילא מונע מהטעם לעבור. אז בהקשר הזה, אם מפה זה הכי פשוט, אבל אם אין מפה, אז אמרנו, אז יכול להיות שלפעמים זה יבלע מכלי ראשון, כן? יישפך לך משהו. או לחילופין, יכול להיות שהאימא עושה חלות או משהו כזה, ושמה את זה על גבי השולחן עצמו. חלה, זה יכול להיות אולי נחשב כמו גוש, זה כאילו בולע כמו כלי ראשון. אז כאן, רוב השימוש הוא צונן ועירוי מכלי ראשון. אז באופן פשוט, שולחן מספיק להראות עליו מים חמים וזהו. כן, להראות מים חמים. בצבא, לדוגמה, מחמירים בזה יותר, וממש שומעים איזשהו כזה מין שיפוט כזה לוהט, שמים אותו על הגז, ואז מערים את המים החמים על זה, כדי שזה ייחשב כאילו אתה מגעיל את השולחן. למה? מחשב השם שמו ממש משהו ישר על גבי השולחן, משהו רותח חמץ על השולחן, ואז זה כאילו הוא התבשל על גבי השולחן, כאילו זה כלי ראשון, לא עירוי כלי ראשון. אז זה לדעות המחמירות שסוברות שצריך לחשוש לזה. מי שלא רוצה את כל הכאב ראש הזה, פשוט שם מפה, מנקה את זה ושם מפה, ועוד מפה, ובזה לא צריך להכשיר שום דבר, כי לא יכול לעבור שום טעם. גם אם ישפך משהו חם, אז הטעם שנמצא על גבי השולחן לא יצליח לעבור לאוכל שנמצא אצלך, ולכן זה הכי פשוט. בסדר? אז אמרנו, או לשפוך מים חמים, או יש כאלה ששמים איזה משהו רותח ומערים עליו את המים, או פשוט לשים שתי מפות ולא להכשיר בכלל. קיור. מה עושים עם קיור? גם שם בקיור, זה בדרך כלל עניין של עירוי כלי ראשון, גם כן מספיק להראות מים חמים. יש כאלה ששמים רשתות כדי למנוע בליעה מהקיור ישירות, כי כל עוד שהסיר לא נוגע ישירות בדפנות של הקיור, אז לא יכול להיבלע בו חמץ שהיה בלוע בקיור עצמו. דרך נוספת היא פשוט לא להשתמש במים חמים בפסח, וזהו. זאת אומרת, אם אתה לא משתמש במים חמים בתוך הקיור, לא שוטף במים חמים או משהו כזה, אז ממילא לא יכול להיבלע משהו חמץ מהדפנות של הקיור על הסיר. כמובן שצריך כמובן להיזהר, לא לשים כלים רותחים בתוך הקיור, אם רוצים שלא להכשיר יותר ממה שצריך. כל זה אנחנו מדברים על קיורי מתכת שהם יותר קל להכשיר אותם, קיורי חרסינה, אז בעייתי, כי חרס לכאורה לא פולט.
בקיור, איפה שהמים יוצאים, יש בדרך כלל זה דבוק, כאילו כמו שנראה בהמשך, אני מניח, לגבי סכין שעשו משני חלקים. זה עדיין אפשר להשאיר את זה בעגלה? כאילו זה שני חלקים בדרך, הרבה פעמים חלקים.
מה, הרשתות כאלה שנכנסות?
אבל אפילו כשאתה מוריד את הרשת, יש איזה סוג של, זה לא אותה מתכת שפתאום נהיית.
כן.
אתה מבין למה אני מתכוון?
אז מה הבעיה? אז למה לא להשאיר?
כי זה חלק דבוק על ה...
המתכת דבוקה או הלכלוך דבוק?
מתכת דבוקה, לא מתכת. יכול להיות שהיא כנסת.
והמים לא יעברו? כשתכשיר, המים לא יעברו שם? בדרך כלל מה שעושים זה שופכים מים חמים, אולי שמים איזה משהו חם כדי להרתיח את זה יותר, או שופכים איזה משהו פגום בפנים, שזה גם פותר את הבעיה. כי גם אם זה ייבלע בצורה פגומה, ואז לא יהיה סור. זהו. באמת, כיורי חרסינה ודברים כאלה, אז משתדלים לשים איזשהו משהו, רשת או משהו כזה, ואז פשוט אין מגע בדפנות של הסיר, בדפנות של הכיור, זה פותר את הבעיה לגמרי, כן? שיש, גם כן. מה עושים עם שיש? שוב, זאת הבעיה. יכול להיות שנשפח משהו זה, מערים מים רותחים. שוב, מי שחושש לשיטת הרמה, שאפילו שימוש אחד שבטעות הוא שם את הסיר רותח על גבי השיש, היום נזהרים מזה כדי לפוצץ את השיש. אז זה כמעט לא קורה, אבל מי שחושש לזה, אז גם כן מצפה בנייר כסף ועושה את זה עם משהו רותח, את המים החמים. אבל שוב, אני מדבר, זה הנורמה, היא פשוט להראות מים רותחים, ובזה גומרים את הסיפור. בבתים משתדלים כן ליצור עוד פעם את החציצה הזאת של הנייר כסף. סכום וצלחות, אז גם כן הולכים לפי רוב השימוש, אמרנו או עירוי כלי ראשון או עגלה, מה שנהוג. מיקרוגל, מה עושים? מיקרוגל, איך הוא בולע? מיקרוגל הוא לא בולע ישירות מהאוכל, זאת אומרת האוכל מתעדה ובולע ונבלע בדפנות, כן? זה מה שקורה במיקרוגל, אז מה עושים? אז צריך להכשיר את זה באותו אופן, על ידי עדים. אז לכן מנקים את הכל שלא יהיה חמץ בעין, לגבי מה שבלוע בדפנות, אז אנחנו עושים איזשהו תהליך של הבלעת עדים אחרים שמפליטים את מה שהיה בפנים. איך עושים את זה? עושים איזשהו כוס עם נוזל כאילו שפוגם, דרך כלל לא סבון או איזה אקונומיקה, ס, סבון יכול ליצור קצף, אז שמים משהו אחר, פנטסטיק או אקונומיקה, משהו כזה שהוא לא יוצר קצף, וזה ברגע שזה רותח, אז זה ממלא את כל המיקרוגל בעדים כאלה פגומים, אז זה מפליט את מה שנבלע, וממילא מוציא את, את מה שבלוע בדפנות. לגבי הסרוכית עצמה, אז שוב, יכול להיות שהיא בלעה ועירוי מכלי ראשון או משהו כזה, אז צריך יהיה להכשיר את זה לפי שיטת, לפי שיטת הרמה, בעגלה שלוש פעמים או משהו כזה. כן, יש כאלה שאומרים שבאמת במיקרוגל אי אפשר באמת להכשיר אותו כי הזיעה לא מתפשטת בצורה שווה, ולכן פשוט אומרים תעשו שתי כיסויים ותפתרו את הבעיה. זאת אומרת, לשים צלחת מתחת ל... מעל גבי הצלחת של המיקרוגל ולשים שני כיסויים את האוכל. שוב, אמרנו שני כיסויים, זה מונע את הבעיה, כי גם אם נכנס משהו מבחוץ, הוא, הוא פשוט לא עובר לאוכל, כי ברגע שיש הפרדה של כלי וכלי, בהקשר הזה ניילון וניילון, זה יכול להיות שני כיסויים, אז העדים לא חודרים פנימה. כי ברגע שיש לי כיסוי אחד, אז בעצם אם יש לי פה אוכל ופה אוכל בחוץ, אז הוא יעבור. אם יש לי שני כיסויים... כן? אם יש לי פה עדים מבחוץ שמגיעים, ופה האוכל. אז זה כאילו בולע, זה כמו סיר. עכשיו שזה היה סיר, ונפלה טיפה, זה חודר פנימה.
מה?
אתה מבין?
זה לא אותו דבר. אתה אומר יש איזה כיסוי, נכון?
כיסוי, כן. כיסוי לאוכל, זה אוכל. כן, במיקרוגל אתה שם אוכל ממש.
יש כיסוי על האוכל, אז זה לא יבלע, כי יש לו כיסוי.
לא, אבל... טוב, זה לא הקדמנו פה, כאילו לא... בעניינים של איסור ויתר, זאת אומרת, ברגע שיש בליעה של טעם, אז זה חודר את, חודר את הכלי. זאת אומרת, זה נבלע בכלי ונפלט בצד השני. זה, על זה בנוי כל העניין. למה אנחנו מכשירים את הכלי? נגיד, בישלת בתוך סיר, הוא בלע אוכל. עכשיו מה? הסיר הזה בלוע בחמץ. עכשיו תבשל בו עוד פעם משהו, אז זה יחזור ויפלט לכאן. כן? ואז יוצא שאתה אוכל אוכל שבלע טעם בחמץ ישן. בסדר? גם אם הוא פגום או לא, זה לא משנה. עכשיו, באותה מידה, גם אם הוא היה בולע את זה מבחוץ, הוא היה יכול לפלוט את זה לבפנים. אז ברגע שיש רק מכסה אחד, יש רק כיסוי אחד, אז הטעם עובר. אבל אם יש שניים, אז ברגע שמגיע הטעם מבחוץ, הוא נבלע בזה, וזהו, הוא לא יכול לעבור לפה. כן, אמרנו, בין שני כלים אין העברת טעם. לרוב הראשונים וגם להלכה. ודאי לא בדיעבד. אז ממילא, ברגע שיש פה חציצה, אז אני לא צריך לחשוש לכל מיני טעמים אחרים. אחרי שכשר רואים שבכלל במיקרוגל אתם לא יודעים שהוא קשר, תעפו את זה בשני ניילונים ותכניסו, זה בסדר. זאת אומרת, לא צריך לחשוש לאיזשהו איסור או משהו כזה. כמובן זה רק במיקרוגל, לא מדברים פה על טוסטר או משהו כזה, שם זה בלתי אפשרי, ולכן שם זה יהיה אסור לעשות במצב שאתה לא יודע. מה? אין לך אפשרות לעטוף את זה, חייב לשים את זה ישירות. אז זה יבלע. בסדר? נכון.
אז למה אם אני מנקה את הסולחן מכל האוכל בעין, מה שיש פה זה רק טעם הבלוע, ואני שם עליו מפה.
כן.
אז הסולחן והמפה זה כלי וכלי, לא?
נכון, אבל ברגע שנגיד תשים, נגיד ייפול משהו רותח על גבי המפה, אז זה יחדור את המפה ויעורר את הטעם שנמצא בתוך, שנמצא בתוך הכלי השני. אתה מבין?
לא
בכלי,
אבל מה תהיה עם טעם, עם כאילו...
אתה אומר שבמקרה וזה לא יחדור את ה... כן, נכון. אז במקרה הזה של שולחן... מה אמרתי שצריך שתי כיסויים? אז בסדר, בשולחן, כיוון שהוא עצמו, הוא עצמו כלי ולא אוכל, אז אם הוא באמת נקי, כאילו שאין בו שום דבר ואין, אז אתה צודק, אז לא יצטרכו. חשש הוא שפשוט יכול להיות שישאר שם דבר ואין, אבל אם... שני כיסויים זה, הנה, פה זה אוכל, אין לי פה שום דבר, יש פה אוכל ואוכל, אז פה אתה צריך שני כיסויים. אבל במצב שבו באמת יהיה כלי והוא נקי, ורק אני חושב שמה אולי בלוע בו משהו, אז אם אני אשים כלי נוסף, אז זה באמת יפתור את הבעיה. זאת אומרת, כיסוי נוסף, אז זה יהיה בסדר. אז באמת יהיה מספיק מפה אחת. ככה גם לגבי שי, שאם הצלחת לנקות אותו בצורה שאין בו בעין, אז אתה יכול לשים עליו נייר כסף, ואז זה גם כן לא בולע. אני אומר, זה מה שצריך. מה בפועל אנשים עושים הרבה יותר ממה שצריך, כן? אבל זה מה שנדרש סך הכל. או להכשיר את זה וזהו, ולא צריך מיליון כסף. אנשים עושים גם את ההכשר וגם את זה. אבל מה שנדרש. טוב, בואו נמשיך קצת. עכשיו, איזה חלק מהכלי צריך את ההכשר? ננסה קצת לדבר יותר עקרונות ולא רק את הפרטים. איזה כלי צריך הכשר, כן? איזה חלק מהכלי צריך הכשר? נגיד אני משתמש בסיר, אני לא מבשל על הידיות. האם אני צריך להכשיר גם את הידיות? או שאני צריך להכשיר את הצד החיצוני של הכלי? או שאני צריך להכשיר רק את איפה שהאוכל נמצא? כן? זה השאלה. כך גם במזלג. אני לא אוכל עם הידית, אני אוכל רק פה. האם זה בולע רק איפה שהאוכל נמצא? או שזה בולע לכל אורך הכלי? זה השאלה. זה נקראת סוגיה שנקראת חם מקצתו חם כולו, בכלי מתכות אנחנו מדברים. שהשאלה היא כאשר דבר בולע, האם הוא בולע בהכל, או בולע רק באותו מקום שזה נגע. כן, לדוגמה, נגיד, היה לי איזשהו סיר, ונפל שם טיפה, עכשיו אני צריך להכשיר רק את אותו מקום שנפלה הטיפה, או שאני צריך להכשיר עכשיו את כל הכלי כולו. כן, זו שאלה חשובה בהקשר הזה, ובזה נחלקו הראשונים. יש סוגיה בפסחים, מי שיצר להכין פה, אז זו סוגיה בדף למד, מדברת על סכינים של פסח, שכתוב, שאת הקט שלהם, את הלב שלהם, מכניסים לתוך האש, ואת השאר מגעילים את כל הקט עצמה, את הלב מלבנים, ואת כל הקט גם כן מגעילים. אז עכשיו נחלקו הראשונים, איך מתפשטת הבליעה בתוך הסכין. אז ברשב"א אומר שהוא גורס שם שצריך להגעיל את הכל, לא מספיק להגעיל רק את איפה שהאוכל נמצא, והסיבה לכך אומר, הוא מבין לחומרה, זאת אומרת שזה מבליע בהכל, אבל לא מפליט. כן? לא מפליט מהכל. זאת אומרת, אם יש לי פה נגיד משהו שבלע כאן, כן? אז אני אומר שהבליעה התפשטה בהכל. כל זה אסור. אבל אם אני אכשיר פה, זה לא יוציא מהכל, זה יוציא רק מפה. אז מה התקנה? להכשיר את הכל. זאת אומרת, לפי הרשב"א, איך שהוא מבין את הגמרא שמה, אז בהבלעה, זה כדי שזה מבליע בהכל, זה לפעמיים לחומרה. זה גם, למרות שזה בלע במקצת, זה בלע בהכל, ולהכשיר, אני צריך להכשיר את הכל, כי זה לא יוצא על ידי זה. זה שיטת הרשב"א. שיטת הרעה, זה בבדק הבית, בתורת הבית, הספרים שעסקנו בהם יותר בשנה שעברה, שהם קשורים לאיסור ויתר גם, אז הרע לא גורס שם שצריך להכשיר את הכל, הוא אומר מספיק להכשיר רק את איפה שזה בלע. זאת אומרת, לפי שיטתו, כדרך שזה מבליע בהכל, זה גם מפליק מהכל. זאת אומרת, איך שזה בלע, זה גם יוצא חזרה. ולכן, מספיק שתכשיר את איפה שזה היה. כן, כמו שאמרתי לכם דוגמה, שזה נפלה טיפה או משהו, תכשיר רק את אותו מקום, תשפוך שם מים וזהו, אתה לא צריך עכשיו להפיא סיר ולמלא את כולו ולהכשיר את כל הדבר כולו, מספיק להכשיר את אותו מקום בלבד, וזהו, ככה אומר הרעה. זה אומר בעגלה. מה קורה לגבי ליבון? זאת אומרת, האם גם בליבון, אם נגיד אני משתמש עם איזשהו שיפוט שבולע בצורה על גבי האש, האם אני בעצם אומר שזה מתפשט את הבליעה והכל ומספיק ללבן רק את אותו מקום, או שאני צריך ממש לעבור עם הברנר על כל הדבר כולו, גם על הידיות שלו וגם על הזה? אז על זה אומר, כן. זאת אומרת, יש הבדל בין עגלה, כל זה זה נכון לגבי עגלה. כי עגלה עובדת על הפלטה. כן, הבלעה והפלטה. כמו שזה מבליע והכל, זה גם מפליט והכל. ליבון זה לא ככה. ליבון זה מפליט רק מאותו מקום, כי זה שורף. ליבון זה שריפה. זה ההבדל בין הבלעה והפלטה לבין ליבון שזה שריפה. לכן בליבון צריך, זה בולע בהכל, אבל מפליט רק מאותו מקום. כלומר, הוא מסכים לרשב"א בדברים של ליבון, בדברים של עגלה הוא סובר שצריך, שזה, כמו שזה מבליע בהכל, זה מפליט מהכל, ולכן לא צריך להחמיר להגעיל את הכל שוב. בסדר, יש עוד שיטה שלישית שזה הרן, הוא בכלל אומר שזה לא, זה לא מבליע מהכל, מה שנבלע זה מה שנשאר, זה לא מתפשט בהכל, מספיק להכשיר את אותו מקום וזהו. זאת אומרת, הוא בכלל מעיקר הסובר, לא שזה מבליע בהכל ומפליט מהכל, אלא שזה רק בולע באותו מקום וזהו. מה למעשה פוסק השולחן ערוך? הוא סובר שיש לפסוק לחומרה.
לא אצלנו, הוא פוסק את זה בהלכות מאכלות אסורות, פוסק מהרשב"א, שכדרך שזה מבליע בהכל, אבל זה לא מפליט בהכל. אז יוצא שאנחנו משני הצדדים מפסידים. זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה בלע באיזשהו מקום, צריך להכשיר את כולו. ולא מועיל להכשיר את אותו מקום, כי הכל נבלע באיסור, וההכשרה של אותו מקום לא תפליט לך את הטעם מהכל, אלא תפליט רק מאותו מקום בלבד. אז לכן, הוא סובר שיש צורך להחמיר ולהכשיר את הכל. הרמה ברמה יש דעות חלוקות, בוא נאמר ככה. ברמה הלשון שלו היא לכאורה שהוא פוסק כמו הדעה השלישית, שזה בעצם מבליע ומפליט באותו מקום בלבד. כלומר, כדעה הכי מקילה בעצם. ככה יצא לפי הרמה, ואז בעצם לכאורה לפי שיטתו, את אותו מקום שהשתמשנו, זה מה צריך להכשיר, לא צריך להכשיר את כל ה... זה כולו. מה בפועל אומרים? אומרים שהרמה הוא סובר כמו הדעה האמצעית, ככה השח כותב. בסימן קוף קוף א' הוא סובר כמו הדעה האמצעית, שכל זה נכון לגבי דיני הגלה. ודיני ליבון, גם הרמה בעצמו יודע שמחמירים. טוב, מה למעשה יוצא לנו מהדבר הזה, מהמחלוקת הזאת? אז אמרנו, זה נפקמינה לגבי כשאנחנו רוצים עכשיו להכשיר כלי, אז גם אם השתמשתי במקצתו, אני צריך להכשיר את כולו. לא מספיק לי להכשיר רק את אותו מקום. ואם נאסר לי סתם ככה, נאסר לי משהו, נפלה לי טיפה או משהו כזה, אני צריך להכשיר את כל הכלי, כי זה בולע בהכל, כן? גם את הידיות, גם את זה, אני את הכל צריך להכשיר. אמנם, אני לא חייב להכשיר את הכל בבת אחת. נגיד שיש לי סיר גדול, ובבית אין לי סיר ענק, אין לי מקום שמגילים בו, אני לא חייב להכשיר את הכל בבת אחת, זה לא טבילה במקווה. זה הפלטה. אז אתה מכשיר חצי אחד, אחר כך אתה הופך את הכלי, מכשיר את החצי השני. כל מה שהיה בלוע פה נפלט, אחר כך אתה מכשיר את הצד השני. כי אין בזה בעיה, זה לא צריך שכל הזה יטבול בתוך המים בבת אחת, כי זה בטבילת כלים צריך. והגלה מספיק לנו רק להכשיר כל חלק בפני עצמו, ואין צורך להכשיר את הכל בבת אחת. זה לגבי העניין הזה. אז עכשיו, ממילא, צריך, כמו שאמרנו, לפי שיטת הרשב"א הזאת, להחמיר גם את הידיות ואת כל הדברים האחרים, שאף פי שלא בולעים ממש, בכל זאת צריך להכשיר גם אותם. בגלל שזה מתפשט בהכל, זה מתפשט גם לדברים, אם זה ידיעות מתכת וכדומה, שהם גם כן בולעים, וממילא אם לא תפליט מהם את הטעם, אז אחר כך כשתבשל, אז אותו טעם שנבלע בידיעות יחזור וייכנס לאוכל. אז לכן אתה צריך להכשיר את הכל.
לדעת הרעה,
כן.
לכאורה אין צורך לדבר אותו מקום, כאילו אם...
למה? מאותו מקום זה בלה, מאותו מקום זה יוצא.
הרעה אומר והגלה מבליה מהכל מפליט.
נכון, אבל מאותו, אבל הוא הבליע בהכל, אבל גם כן,
משהו אומר, מבליע מהכל, מפליט מהכל, הכוונה היא מאותו מקום שבו זה נכנס ונבלע בהכל, מאותו מקום זה גם יצא הכל. אבל מאותו מקום שבו זה נבלע, שם אותו אני צריך להכשיר, לא יהיה לי שאני אכשיר את זה, כי לא דרך פה נכנס הכל. זאת אומרת, מבליע מהכל, מפליט מהכל, אני התכוונתי לומר שמאותו מקום שאתה אמרת, הרשב"א, שזה מבליע, גם מאותו מקום זה יפליט אחר כך. אתה לא צריך אחר כך להכשיר את הכל כדי שהכל ייפלט. מספיק שתכשיר את אותו מקום שזה בלע וזה ייפלט. זה מה שיוצא לפי הרע. אנחנו אמרנו, לא פוסקים לשיטתו לחומרה בהקשר הזה, ובאמת דורשים להכשיר את הכל. לשיטת הרמה, יכול להיות שבאמת יהיה מספיק להכשיר את אותו מקום ספציפי, ואז גם את הידיות וזה לא יצטרכו להכניס, או נגיד אם זה סיר ענק, אתה משתמש רק בתחתית, אז יהיה מספיק רק להכשיר את התחתית, ולא יצטרכו להכשיר את הכל. בסדר, עכשיו, איך אנחנו מגילים, כן? מה צריך לעשות כדי להגיד? אז בואו נראה. יש כמה תנאים שצריך לעשות אותם כדי לעשות את זה. אז ככה, קודם כל צריך לנקות, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים רק על הטעם הבלוע. כל מה שנמצא בעין על גבי הסיר, צריך יהיה להסיר אותו, כי זה לא יעזור שנכשיר דבר כשיש לנו משהו בעין שיכול לפלוט טעם. לכן רק את הדברים הבלועים אנחנו צריכים להכשיר, אבל את מה שבעין חייבים להסיר, לא מספיק להכשיר. אז לגבי חלודה ואם יש דקים או דברים כאלה, צריך להוסיר אותם כי לפעמים תמון בתוך החלודה. דברים, זה לומדים את זה מהפסוק, אך את הזהב ואת הכסף. אך את הזהב, זאת אומרת שתראה את הזהב, רק את המתכת עצמה. אז מכאן למדו שצריך להסיר, אם יש חלודה או דברים אחרים, להסיר אותם. או כל רושם של לכלוך נוסף, או ללבן את אותו מקום, זה מה שכותב האיסור ויתר הארוך. וכלי שיש בו סדקים, אומר הרשב"א, שלא יועיל לו ליבון, זה מה שהערנו לגבי כלי פלסטיק, שאם הם סדוקים או סרוטים, אז זה לא ניתן להכשיר את זה, כי יש שם דברים שבעין. שולחן אורך פוסק את זה גם לגבי גומות. קיצור, זה היה יותר מתאים לכלים של פעם, שהם היו כאלה מצ'וקמקים, וכך גם לגבי טלאים וידיות ומסמרים, כל הדינים האלה שיכול להיות שיכנס אוכל בעין, אז זה בעייתי. היום רוב הכלים יציקה אחת או משהו כזה, אז זה פחות בעייתי, רק צריך לדאוג באמת שזה נקי ולא נשאר לכלוך בעין. בדרך כלל סירי מטבח ודברים כאלה, מטבח ציבורי, אז קשה לנקות, יש שם מלא פיח שחור כזה שהוא לא יודע מה נמצא בפנים, אז זה לא פשוט, אפשר רק ללבן. שוב, כל מה שאני מזכיר עכשיו זה לגבי עגלה. למה? וזה חשוב שתזכרו מאוד, שהעגלה עובדת על העיקרון של הפלטה. בניגוד לליבון שעובד על העיקרון של שריפה. כשאתה מדבר על הפלטה, אז אסור שיהיה לך דבר בעין. כי הפלטה זה רק במה שבלוע בתוך הכלי. מה שנמצא ממש שרואים אותו, אפילו שזה יהיה כאילו כבר לא שווה כלום וזה לא שייך וזה אי אפשר לאכול את זה או משהו כזה, זה לא משנה, כי זה מפליט כל הזמן טעם כשזה נמצא שם. אז לכן, אם אני מסיר אותו ונשאר לי רק הכלי, אבל בכל זאת יש בלוע דברים בתוך המולקולות של החומר, של הכלי, יש אוכל, יש טעם שהוא אסור, אז העגלה תפליט אותו, כן? אז בדברים האלה, כדי להגיע למצב שבו יש לי רק את הכלי, אז אנחנו נדרשים לתנאים שעכשיו אני אומר. אבל עכשיו מדברים על ליבון, ונדבר עליו בהמשך, אז בליבון זה שורף את הכל. זה שורף גם את מה שבחוץ, שורף גם את מה שבפנים. אז אין צורך לנקות באותה מידה כמו שמנקים להגלה. בסדר? מה עושים כדי להכשיר את זה? אז אני אשאל אתכם שאלה. אתה מכניס את כל הסירים בפנים. נכון? אמרנו שהסירים פולטים את הטעם לתוך המים. מה מונע מהמים? הרי המים עכשיו מלאים טעם של חמץ. למה הטעם הזה לא חוזר ונבלע בכלים ואוסר לנו את כל הכלים? כן, אז זה בעצם השאלה. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? שאנחנו מכשירים כלים ואנחנו מכניסים את כל הכלים בתוך המים וכל הטעם שהיה בתוך הכלים נפלט למים, למה הוא לא חוזר חזרה? אז בגלל זה הראשונים הביאו כמה פתרונות לפתור את הבעיה הזאת. הריף אומר שצריך להשעות את זה בתוך המים הרותחים עד שזה יפלוט את כל האיסור. והם צריכים לרתוח לכל משך זמן העגלה, וכל זמן שזה רותח כדי לפלוט, אז זה לא מבליע חזרה. זה טענתו של הריף. אז זה הריף, כן? שצריך שזה יהיה רותח כל הזמן. הרשב"א מוסיף שכדי להכשיר כלי, צריך שהטעם של זה יהיה פגום. לכן אנחנו משתמשים בכלים שאינם בני מיומה. כן? זאת אומרת, אם זה לא בני יומו, זאת אומרת עבר על זה 24 שעות, ברגע שעובר 24 שעות, אז כל הטעם שיש בכלים האלה הוא פגום. אם הוא פגום, הוא נכנס לתוך המים, אז הוא מתבטל שם, והוא לא יכול לחזור ולאסור לנו את הכלים. כי הוא בטל ב-60. מה? אנחנו חוששים גם לפגום, אבל ברגע שהוא כבר נפלט לתוך המים, אז הוא מתבטל שם. וזה עוד דבר שלישי, שהמים הם פי 60 מהכלים. מה זה?
הרשב"א
בשו"ת, צירפתי שו"ת בחלק א', סימן רס"ג, אז שם הוא אומר את זה, שהכלים צריכים להיות אינם בני יומן, או לחילופים שזה יהיה פי 60 מאשר הכלים.
המים צריכים להיות פי 60?
מה זה כן? מהדפנות של הכלים, החומר של הכלים. ואז הטעם שיכול להיפלט הוא מקסימום יהיה ב-60.
או שחרים סבון.
כן.
אני מדבר פה, אבל כל העניין של שנכנים פליטתם, כאילו מה שאמרו שזה פולט חזרה.
נכון.
יש פה את כל הכלים שיש שם.
אז ככה זה פותר את הבעיה. זה
טעם פגום, נכון.
מה זה? הנה, אין מגילים כלי, אלא שאינו בן יומו, וכל שפולט אנו דנים אותו כפגום, לפיכך אף על פי שחוזר הוא בולה, ממנה אין חששים לו כלל. טעם פגום, לא יכול לאסור לנו כלי אחר, יכול, יש איסור להשתמש בכלי שיש בו טעם פגום, לכן אני מכשיר אותו, אבל אחר כך הוא לא יכול לבלוע טעם פגום, זה העניין. זאת אומרת, טעם פגום לבלוע זה בלתי אפשרי, אבל טעם פגום שהוא מפליט אותו זה איסור. אז לכן זה רק לצד אחד אסור, אבל לצד השני זה מותר. אמרנו, טעם פגום הוא לא אסור מהתורה, הוא אסור מדרבנן. אנחנו מחמירים להגיל את הכלים כדי לא לעבור על איסור להשתמש בכלי שיש בו טעם פגום, במיוחד בפסח שגם טעם פגום יכול להיות שהוא אסור. אבל ברגע שהטעם הפגום הזה נפלט למים, הוא לא אוסר חזרה את הכלים. אז לכן צריך או את זה או את זה. הרמב"ן מוסיף אולי שגם אם המים פגומים אז זה יכול להועיל. איך יכול להיות שהמים יהיו פגומים? אפשר לשים בהם חומר פוגם, איזה סבון או משהו כזה, וזה יכול לפתור את הבעיה גם כן. בסדר? זה הפתרונות כדי לומר למה אנחנו לא צריכים לחשוש. מה שאנחנו בעצם עושים, זה דורשים מכל האנשים להביא את הכלים לא בני יומן, ואז לא צריך לחשוש שהם מעשו מלא כלים בתוך איזה סיר, שיכול להיות שאין שם פי 60, אף אחד לא מתחיל למדוד את זה. אז ברגע שזה לא בני יומו ושמים איזה משהו פגום, אז זה פותר את הבעיה. אז עוד מעט, אז עוד שנייה אני אגיד למה גם אפילו על זה לא צריך, אבל עוד משהו אחד, רש"י מוסיף שצריך לשטוף מיד אחרי ששמים את הכלים בתוך המים החמים, שוטפים את המים שנמצאים על גבי הכלי, ואז זה מונע גם מהמים הרותחים. אמרנו, כל זמן שזה מבעבע, אין בעיה. ברגע שאתה מוציא, אז נשארים מים כביכול של העגלה על גבי הכלי ויכולים לחזור ולבלוע. ולכן מה שעושים, מיד אחרי העגלה שמים את זה בתוך מים קרים, זה שוטף את המים הרותחים, וממילא אין אפשרות שזה יבליע גם במצב הזה. כן, זה מה שרש"י כותב. טוב, כן. בסדר, אז מה אנחנו פוסקים למעשה? אז השולחן ערוך בסימן תקנון ב' אומר שאם זה היה בכלים של איסור, אז צריך להקפיד על כל הדברים האלה. אבל אנחנו מדברים על הכשרה של פסח. בהכשרה של פסח, מה ההבדל? שמדובר בהיתר הבלה, נכון? למדתם את ההבדל בין היתר הבלה לאיסור, אבל החמץ כל השנה כולה הוא היתר, לא איסור. אז הדבר הזה הוא בלה היתר. עכשיו, האם בגלל שהוא בלה, האם במצב כזה אנחנו צריכים להחמיר בהכשר שלו כמו איסורים, שצריך את כל התנאים האלה, או לא. אז הראש כותב שאם אני מגיל, וזה כמעט כולם עושים, קודם שעה רביעית, הרי אמרנו ממתי מתחיל איסור חמץ? משעה רביעית ביום, נכון? שאז באו חכמים וגזרו עלינו לאסור לאכול את החמץ, ואחר כך לאסור להשעות אותו, שעה חמישית וכו'. אבל אם אתה מגיל לפני שעה רביעית, אז פה החמץ הוא היתר. אם הוא היתר, יש דין שהיתר בהיתר לא אוסר פעמיים. כן, לדוגמה, אם אתה משתמש בכלי פרווה, כן? אם אתה משתמש, סליחה, במשהו פרווה בתוך כלי בשרי, אז הפרווה הזה לא הופך להיות בשרי, כן? הפרווה הזה הוא לא נחשב בשרי, אתה יכול להשתמש בו אחר כך לאכול איתו חלב, כן? במיוחד אם זה אפילו עם עוד משהו באמצע, עם כאילו כלי בתוך כלי או משהו כזה, אז לא תהיה בעיה. אז פה בעצם מה? יש לנו סיר, הסיר הזה יש בו מים שהם פרווה, נכון? עכשיו, ברגע שיש לנו סיר שנגיד פלט חמץ, החמץ הזה הוא היתר, הוא לא איסור. אז אם יש לנו היתר ומים שהם עוד פעם היתר, אז זה חוזר ונבלע במים וחוזר חזרה אחר כך לכלי. אז זה כאילו 1, 2, 3. במצבים שבהם זה היתר, היתר והיתר, אז זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם. מי שמכיר את המושג, למדנו את זה שנה שעברה. אז נת בר נת בהיתר, הוא לא אוסר חזרה. ולכן, נת בר נת זה נותן טעם ונותן טעם. זאת אומרת, לא מדובר בדבר שהוא אסור של עצמו, אלא רק יש פער הבדל. זה בדרך כלל בין בשר לחלב. זה יותר רלוונטי בהקשר הזה. אז גם אצלנו, החמץ הזה הוא נחשב היתר הבלה, הוא לא נחשב איסור הבלה. ולכן הוא אומר, ממילא לא צריך לחשוש לכל מה שכתוב פה. זאת אומרת, זה מה ששולחן ערוך פוסק. שלפני שעה רביעית, לא צריך בכלל, גם אם זה יביא את זה בין יומו. לכן אפשר לסמוך גם על, על העניין הזה, שגם אם לא כולם יביאו את זה לא בין יומו, זה לא נורא. כן? בכל מקרה דואגים שזה יהיה סיר גדול, והוא יהיה פי 60 וכדומה וזה. אבל נגיד, אתה לא רוצה, אתה מכשיר בבית, אתה לוקח סיר לתוך הבית, שם בו סכום ומכשיר, אתה לא רוצה ללכת לעגלה הכללית, אתה צריך להכשיר איזה כמה סכינים, כמה מזלגות, משהו כזה, אז אתה יכול לעשות את זה בבית. פשוט לוקח סיר, מרתיח בו את המים, משתדל שזה יהיה לא בן יומו, כדי שזה לא יפלוט לך לתוך הסיר שלך, וזהו. בגלל שזה יתרה. או שם איזה קצת סבון, אבל... האם צריך להכשיר אותו או לא? אז גם בזה נחלקו הראשונים. הראש אומר שכן, צריך ראוי להחמיר בזה, אבל הריף והרבא ואחרים אומרים שאין צורך להחמיר בזה. וגם המים שבעצם רותחים בתוך הסיר, הסיר מגיל את עצמו כל הזמן.
למה אני צריך עם הבן ימיים? שאתה עושה את מיני סבון, זה
לא... כי, טוב, יש עוד משהו שלא אמרתי, יש דעות שאומרות שההכשרה היא רק במים, ומי סבון הם כאילו לא מים, יש להם שם אחר. ולכן יש כאלה שאומרים שזה לא טוב לשים סבון בגלל זה. אז שמים איזה משהו אחד פוגם, איזה משהו שלא הופך את זה להיות קצף או משהו כזה, גם סבון יכול לעשות איזה קצף, ואז זה לא טוב, אי אפשר לעשות עגלה בקצף, זה הכל גולס, זה עושה בלגן. אז לכן לא תמיד עושים את העניין הזה של הפגם. בבית זה יותר פשוט. מה זה?
הרמב"ן אומר מים פגומים.
כן, כן, אבל יש דעות שחולקות עליו. פשוט אני קצת מדלג על כל השיטות הנוספות שיש. בסדר, אז זה בעצם מה שיוצא, ולכן בעצם אם אתה עד שעה רביעית, אז לא צריך להקפיד על כל הדברים האלה. אני מדבר על זה יותר בשביל, זה פחות חשוב לכם, אלא אם כן אתם עובדים בעגלה, אבל אם לא, אז חשוב למי שרוצה לעשות את זה בבית, שהכי הרבה הוא דואג שזה חיכה 24 שעות עם הכלי, שזהו, זה הכי פשוט. גם אם לא, זה גם בסדר, כי אנחנו מגילים בזמן של היתר. אם למישהו נטרף כלי בפסח, נגיד או שהוא שכח להגיל כלי והוא רוצה להשתמש בו בפסח, האם הוא יכול להכשיר אותו בפסח או לא? מה יהיה הדין במצב כזה? אז לפי שיטת השולחן ערוך, כן, כי נותן טעם לפגם מותר בפסח, יכול להכשיר אותו גם בפסח, בגלל שהוא כבר לא בן יומו, אז זה יפלוט טעם פגום למים, וזהו, ואנחנו לא צריכים לחשוש בזה. לעומת זאת, לפי שיטת הרמה, נותן טעם לפגם אסור בפסח, אז אין פתרון, זה לא יועיל לעשות נותן טעם לפגם, זה כבר לא יתבטל ב-60, אז מה נעשה? אז אפשר רק להכשיר על ידי ליבון. מי שרוצה להכשיר בפסח עצמו, יכול רק על ידי ליבון. כי אז בליבון אמרנו, לא נדרשים לכל התנאים האלה. בסדר? זה אז מה שיוצא מהדבר הזה חשוב, זה מי שרוצה להכשיר בפסח, לפי שיטת השולחן ערוך הוא יכול, אם זה, כן, כי זה אינו בן יומו, ולפי שיטת הרמה הוא יהיה חייב ליבון. בסדר?
מה ההיגיון של הרמה?
מה זה? כי הרמה סובר שנותן טעם לפגם בפסח אסור. זאת אומרת, גם דבר שהוא נגיד, בישלת איזה משהו בכלי חמץ, אפילו שהכלי חמץ הזה הוא כבר עברו עליו 24 שעות, הטעם אסור בפסח, אסור להשתמש באוכל הזה בפסח, כי נותן טעם לפגם אסור בפסח. אז גם בדיעבד כמובן, לכתחילה בכל מקרה זה אסור, אבל בדיעבד זה אסור להשתמש בזה. אז ממלא גם במקרה הזה, אין לנו אפשרות.
חוק זה, ולא בנימו, זה...
בסדר, אינו בן יומו ולא בטל ב-60, כי זה אפילו ב-1000 לא בטל בפסח, אז אין לך אפשרות לפתור את הבעיה של הראשונים. לכן, אתה חייב להבין ולא להגיד. כיוון שאין לך אפשרות להתמודד עם הבעיה שזה יפלע ויפלוט חזרה, נכון? כי לא בן יומו לא מועיל, ואין לך ביטול ב-60 בפסח,
אז איך... למה פתאום
בפסח
פתאום
מועיל? כי פסח, בשיעורים הקודמים של אלי, הוא לא דיבר אתכם נותן טעם לפגם בפסח? שטעם פגום לא בטל? טוב, בכל אופן, נותן טעם לפגם הוא אסור בפסח לפי שיטת הרמה. ולכן, ממילא, זה לא מהווה היתר במצב כזה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שאינו בן יומו לא מפריע לנו, הוא לא מפריע לנו בזמן רגיל, אבל לא בחמץ. חמץ בגלל שאיסורו חמור, אז החמיר הרמה גם באינו בן יומו ונותן טעם פגום. לכן, ממילא, אין אפשרות לסמוך על זה שזה לא בן יומו. עכשיו תגיד לי, אז זה בטל ב-60, גם אין ביטול ב-60 בפסח. אז בעצם אתה נשאר תקוע, אין לך פתרון. אז הדרך היחידה היא ללבן, שאז לא נדרשים לדברים האלה, כי זה פשוט שורף. טוב, זהו, אני אגיד עוד כמה הוראות מעשיות לגבי ליבון, לא נתמקד בכל החילוקי דינים. לגבי ליבון, יש דעות מכאן ועד הודעה חדשה, כאילו בין רמות שונות של מה הליבון שנדרש. בראשונים יש כל מיני תיאורים שכיום כמעט לא קיימים, שזה תישר קליפתם, זאת אומרת שהקליפה או ניצוצות ניתזים, זה דברים שהיום לא מוצאים היום בליבון. אתם תראו ליבון שעושים בהכשר, זה מקסימום הופך את זה לאדום, במקרה הטוב, במקרה פחות טוב לא רואים שקרה כלום לכלי. זאת אומרת, ודאי לא, הוא לא מתחיל להתקלף, הוא לא מתחיל, לא מתחיל למס או משהו כזה. יש ליבון אחר שאומרים שאם אתה מלבן וקש נשרף או נייר נשרף מהצד השני, אז זה מעיד על זה שזה מספיק מלובן וכדומה. השולחן ערוך כן פוסק שצריך שניצוצות יתוזו בליבון. הרמה הוא זה שמביא דעת המקילים שאפשר להקל בחמץ, בכל אופן שזה יותר הבלה, להכשיר את זה גם באופן יותר קל, כמו שאמרנו, בצורה של, של נייר נשרף או קש נשרף וכדומה. מה אנחנו עושים בפועל? כיוון שאנחנו מדברים פה על דבר שהוא היתר הבלה, יש מחלוקת אם זה היתר הבלה או איסור הבלה לגבי חמץ, אנחנו משתמשים, סומכים על הדעות הללו שחמץ זה היתר הבלה, ויש דעו, יש מצבים בהם ש, ש, שזה לא בטוח בלה, לדוגמה מחוות או לדוגמה סכינים, כן? אלה דברים שיש לגביהם ספק האם זה מוגדר ליבון או, 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 או הגלה. כי מחוות זה טיגון, טיגון יש בזה מחלוקת בין הראשונים, האם צריך הגלה או ליבון, אז ביחס ליתר הבלה, ביחס לחמץ בפסח, אנחנו מכשירים את זה בהגלה ולא דורשים ליבון. או מקסימום ליבון, אז ליבון קל ולא ליבון חמור. אז זה לגבי דברים שהם ספק, ודברים שהם בעצם היו נדרש להם הגלה, אז אפשר ליבון קל, שזה לעבור על זה, אם אין למישהו כוח לנקות, אז מספיק לו לעשות את הליבון הקל הזה, שהוא להעביר את האש, ולא צריך ממש שזה יעופו ניצוצות ושזה יהיה אדום ושהכל ילך. כלפי מה הדברים אמורים לגבי ליבון? אז נעבור על כמה דברים ובזה נסיים. תנור. מה קורה לגבי תנור? כשאנחנו צריכים להכשיר תנור, אז הדפנות שלו הן לא בולות ישירות מהאש. הן בולות רק מהעדים, נכון? העדים עולים ונדבקים שם. אבל זה לא שממש יש לחם דבוק לי על התנור. אז אני לא באמת צריך ללבן את הדפנות של התנור. איפה יכול להיות שכן? התחתית. תחתית יכול להיות שלפעמים נשפח חלק מהעוגה, נוזל או גולש או משהו כזה, ואז זה ממש בולע. אז במצב כזה, לכאורה היה צריך ללבן עם אש חיצונית. אז כאן, כיוון שגופי החימום נמצאים גם למעלה וגם למטה, וזה מתכת, אז גם אם האש נמצאת פה, זה כאילו היא נמצאת גם ישירות מלמעלה. אז היא שורפת את הכל, כן? זאת אומרת, בליבון, אנחנו מאפשרים בהקשר הזה, כיוון שהכל בולע רק מהאוויר, אז מה שעושים, מנקים את זה, מחכים שזה יהיה פגום, זה פתרון שמשתמשים בו הרבה פעמים בפסח, פשוט משתמשים 24 שעות, ואז זה כבר מוריד את זה לרמה פחות חמורה, לרמה של דרבנן. ממילא, ברגע שאתה מפעיל את התנור, אז זה אמור, כמובן שצריך לדאוג שלא יהיה בעין, שהכל יהיה רק הפלטה, זה הבעיה שלנו יותר. ולכן מה שעושים זה משתדלים לנקות את זה עם סיר שומנים או משהו כזה, לחכות 24 שעות ואז להפעיל את התנור. בהקשר הזה גם את הרשתות של התנור, כיוון שלא שמים עליהם את החמץ, אלא אם כן מישהו שם ישירות על גבי הרשת את החלות או מה שזה לא יהיה, פיצות או מה שזה, אז אם זה לא בולע ישירות, אז מספיק גם כן להכשיר את זה בתוך התנור. על ידי החום שמסביב זה מספיק, כן? כי האש, כדי ללבן אתה צריך שאש תיגע ישירות. בתנור, האש לא נוגעת ישירות, היא רק מחממת את האוויר. אבל אמרנו, כיוון שזה בולע על ידי האוויר, אז מספיק רק חימום של התנור עצמו. המתכת עצמה, שאולי בלעה למטה, אז אמרנו שהגוף חימום נוגע בה ישירות. רשת, כיוון שהחמץ לא נוגע בה ישירות, אז מספיק גם כן שהחום של התנור יהיה עליה. מה לגבי התבניות? תבניות, החמץ נמצא על גביהן ממש. אז כאן צריך ליבון ממש, צריך שהאש תיגע בזה ישירות. לא מספיק להכניס את התבנית לתוך התנור כדי שזה יוכשר על ידי החום של האוויר. כאן צריך ללבן אותה, וכיוון שאין אפשרות, כי הם יערסו בליבון אמיתי. פה אין שום סיבה להקל, כי זה פשוט בולע ישירות וכו'. צריך ממש לשרוף את זה עם ברנר, ואולי אפילו במצב שבו ניצוצות יעופו, אז אין אפשרות, כי זה יערס, אז מה שעושים זה חד פעמי. כן? אז תבניות אליהם תקנה, אז צריך לעשות את זה בחד פעמי. קיריים. מה לגבי קיריים בפסח? אז כאן גם כן, המצה של כל השטח עצמו, אז בכלל, אם הוא שרוכית, אז אמרנו, זה מחלוקת שולחן ערוך ורמה. אם זה מתכת, אז מספיק לכאורה, מה איך זה בלה? אולי נשפח קצת או משהו כזה, עירוי כלי ראשון, אז לכאורה מספיק להראות על זה מים וזהו. המברים עצמם, הטענה היא שהאש כל הזמן מלבנת אותם. אז לא צריך להכשיר אותם יותר מזה. והחצובות, מה שנקרא השחורים, שעליהם מונחים הסירים, אז גם כן יכול להיות שהם בלעו בצורה כזאת של עירוי מכלי ראשון. אז יש כאלה שמכשירים אותם בעירוי כלי ראשון, יש כאלה שמקפידים יותר, הולכים ומלבנים אותם קצת ליבון קל, למקרה שחוששים שאולי ממש ישב על זה אוכל על גבי החצובה, וכתוצאה מהאש זה כאילו ניצלה על גבי החצובה, וזה ממש צריך אולי ליבון. כן, אז בגלל שזה רק ספק, ואולי זה קרה, וזה מיעוט תשמיש, אז הם מקילים בזה בליבון רגיל, זה חלק מהשיטות שמחמירות בזה. אבל אם לא, אז מספיק סך הכל להראות על זה מים חמים, וזהו, יש כאלה שמקפידים לחסות את זה בנייר כסף. שוב, זה מאותה סיבה, שאם ייפול על זה משהו, זה לא יעביר בקיצור את האוכל כלפי, לסיר שיהיה מונח על זה בפסח. כן, אם נגיד זה חצובה, אז גם אם נניח יש בפנים משהו בלוע, ברגע שיש פה נייר כסף וכאן יש סיר, אז אף על פי שנפל כאן אוכל, אז אנחנו בעצם אומרים, אם זה רק בלוע, אז לא תהיה בעיה. כי בעצם זה שני כלים ולא יעבור פה כלום. אם ממש נשאר פה בעין, אז נייר כסף לא מספיק, צריך לחסות את זה בשני ניירות. כן? בסדר, זה בכל אופן לגבי העניין של המעברים. דבר אחרון זה פלטה. מה עושים עם פלטה? פלטה הרבה פעמים שמים עליה ממש את החלות, ואז היא בולעת ישירות חמץ, אז היא לכאורה צריך ליבון, כן? וזה בלתי אפשרי. אז מה שעושים, אז לפי שזה שולחן ערוך, אז נניח שזה מיעוט תשמיש, רוב התשמיש הוא כן לשים על גבי סירים, במיוחד לשיטות של האשכנזים, שבכלל לא מניחים דברים ישירות על גבי הפלטה, אלא שמים מלכות שבת. אלא שמים איזשהו כלי או משהו כזה, אז זה הכי פשוט בשבילם, כי הם, אף פעם הפלטה לא בולעת ישירות.
בערב שבת
הזה. מה זה?
בערב שבת כן אתה יכול לשים לפני שבת דברים ישירות.
נכון. רגע.
הדדים שלו
בשביל פסח. אתה צודק. לא חשבתי על זה. בסדר, אז אם ככה, אז זה יותר בעייתי. מה שכן עושים, אז זה כאילו מפעילים אותה, ואז היא מלבנת את עצמה, כי יש בה גופי חימום, אז היא מלבנת את עצמה, אז... סומכים על זה, יש שסומכים על זה, יש שמחכים 24 שעות ואז מפעילים אותה, יש גם מערים מים חמים. כל הדברים האלה זה לרבות. הפתרון בסופו של דבר הוא לחסות אותה, לדאוג שהיא תהיה נקייה ולחסות בנייר כסף וזהו, ולא לשים... כן, אם אתה מחסה את זה בנייר כסף, אז ממילא הסיר נוגע רק בנייר כסף, אז לא תהיה בעיה. צריך לדאוג שזה באמת יהיה נקי. בהקשר הזה, אם הפלטה לא נקייה, אז יצטרכו שתי ניירות כסף כדי לפתור את הבעיה. זה לא כל כך פשוט. מי שלא דואג לניקיון של הפלטה, זה לא כל כך פשוט לדאוג לנקות אותה לפני פסח.
אבל אם אתה רואה את זה,
כן, אבל אם היא לא נקייה, זה לא באמת מצליח לשרוף את זה לגמרי. בסדר, אז מה שעושים זה באמת מפעילים וסומכים על זה שזה שורף את זה, ופוגמים את זה עם איזה חומר, ושמים גם נייר כסף, ואיכשהו משתדלים שזה יעזור. למעשה, לכאורה הפתרון יהיה, אם זה נקי אז לא תהיה בעיה, אם זה לא נקי אז לשים שתי ניירות כסף אחרי ההכשר, ואז זה יכול למנוע ודאי את הבעיה שיעבור טעם. בסדר?